כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. מחריף המשבר הפוליטי במולדובה, המדינה הענייה באירופה. הפרלמנט הפרו-מערבי הדיח את הנשיא, הנשיא החדש שמונה על ידי בית המשפט לחוקה, הדיח את הפרלמנט. אנחנו קוראים לעובדי המדינה ולרשויות אכיפת החוק, בבקשה להתעלם מההוראות של אלה שמנסים להחזיק בכוח את השלטון, הפרלמנט והממשלה, אומרת מאיה סנדו, ראש הממשלה שבחר הפרלמנט הפרו-מערבי. הפרלמנט הנבחר מבטל בזאת את כל החוקים של הממשלה הקודמת, ותובע מן המפלגה הדמוקרטית להוציא את ידיה ממוסדות המדינה. על הציבור להימנע מפרובוקציות ולא לשתף פעולה עם מעשים לא חוקיים שמארגן ראש הממשלה היוצא. ה-500 עצורים בהפגנות בנור סולטן לשעבר אסטנה שבקזחסטן, לאחר הבחירה ביורש החדש של השליט הכל יכול נור סולטן נזרבייב. המפגינים אומרים הבחירה בקאסם ג'ומרת טוקייב איננה חוקית. טוקייב הוא מריונטה של הנשיא הקודם. רגע של מבחן לממשל המרכזי של סין לאחר שמיליון אזרחים יצאו לרחובות הונג קונג. המפגינים דורשים מהממשלה המקומית לבטל חוק חדש שיאפשר לה להסגיר כל אדם למשטרת סין. קרי לאם, ראש הרשות המבצעת של הקולוניה הבריטית לשעבר, ומי שמזוהה עם המשטר בבייג'ין, מבהירה:
While we will continue to do the communication and explanation, there is very little merit to be gained to delay the bill. It will just
נמשיך להסביר את החוק, אבל אין ממש תועלת בעיכוב החוק. זה רק יגרום ליותר תסיסה ופילוג בחברה. הוא מועמד לראשות ממשלת בריטניה, אבל מייקל גוב, השר לענייני סביבה וגם שר המשפטים לשעבר, מודה שהשתמש בסמים קשים.
It was a crime, it was a mistake. I deeply regret it. I took it several occasions, on social occasions more than 20 years ago when I was working as a journalist.
Was it a habit?
No, I don't believe it was. It was a mistake, and it was a mistake that I deeply regret.
זה היה פשע, זאת הייתה טעות שאני מתחרט עליה מעומק הלב. נטלתי קוקאין בכמה הזדמנויות לפני 20 שנה כשעבדתי כעיתונאי. זה לא היה הרגל, זאת הייתה טעות. טעות שאני מצטער עליה מאוד. האם בריטניה מוכנה לראש הממשלה המסניף הראשון? וגם
Once upon a time there was a railroad line.
מה הזוכה הגדול בפרס התיאטרון של אמריקה, הטוני, הוא המחזמר הדסטאון שמתרחש בעולם המיתולוגיה היוונית. ההצגה הייתה מועמדת ללא פחות מ-14 פסלונים וזכתה בחמישה מתוכן. אחד מסיעי הערב, הזמרת אלי סטרוקר, זוכה בפרס השחקנית הטובה ביותר במחזמר אוקלהומה, גוברת על היריבות וגם על כיסא גלגלים, שהפך חלק בלתי נפרד מהמחזמר של רוג'רס והמרסטי. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד בביצוע הטכני יואב כהן, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בהונג קונג, שם יצאו ההמונים לרחובות אתמול במחאה שלא נראתה כמותה כבר שנים, והכל בגלל הצעת חוק חדשה שמאפשרת להונג קונג להסגיר חשודים בעבירות לסין. ראש הרשות המבצעת שם כבר הודיע שלא תיכנע לדרישות המפגינים. שלום לכתבת חדשות החוץ מיכל רשף.
כן, שלום אירן. אז לדברי המארגנים, לא פחות ממיליון בני אדם גדשו אמש את רחובות הונג קונג. המשטרה טוענת שמדובר בכמה מאות אלפים, ובכל מקרה זה מפגן די חריג שם. הסיבה היא, כאמור, חוק חדש שמבקש את המועצה המחוקקת להעביר, ולפיו יהיה אפשר להסגיר חשודים בעבירות לסין. כך זה נשמע ימש ברחובות הונג קונג. כן, אז לפי הדיווחים היו כמה עימותים בין המפגינים לכוחות הביטחון שהשתמשו נגדם בגז מדמיע, אבל לבסוף הסתיימה ההפגנה בשעות הלילה מאוחרות. כאמור, יש לא מעט מתנגדים לחוק החדש הזה. פעילי זכויות אדם חוששים שהוא יאפשר לסין לאתר ולהעמיד לדין פעילים פוליטיים מתנגדי משטר במערכת משפטית לא שקופה שכוללת עינויים ותנאי חקירה ומעצר קשים. כלכלנים הזהירו כי האמון של משקיעים זרים בהונג קונג הפתוחה למסחר ירד בעקבות החוק, ומתנגדי השלטון הסיני מזהירים מפני כניעה למולדת שרוצה רק לחזק את אחיזתה בטריטוריה העצמאית. יש גם מתנגדים בתוך המערכת הפוליטית. בואו נשמע את חברת הרשות המחוקקת קלאודיה מו.
We want this bill to be scrapped altogether. Because there's no point to say that we can protect you under this label called rule of law.
כן, אומרת קלאודיה מו, אנחנו רוצים שיבטלו את הצעת החוק הזאת, כי אין טעם לומר לאזרחינו שאנחנו יכולים להגן עליהם בחסות הכותרת שלטון החוק, כשזה נוגע להסגרה לסין, אין בכך היגיון, זה לא יהיה יעיל כי אין שם משפט הוגן, לא מובטח כי נתנו לעבריינים עונשים הומניים כך מו. תומכים בהצעת החוק טוענים שבזכות החוק הונג קונג לא תהיה מקלט לעבריינים. ראש הרשות המבצעת קרי לאם אמרה הלילה שלמרות המחאה היא תמשיך בהליכי החקיקה. הנה.
The bill will resume its reading, second reading debate on the 12th of June, and we appeal to members of the Legislative Council and various organizations and groups in society to continue to participate in the discussion in a calm, rational and peaceful manner.
כן, אז למה אומרת, החוק הזה יעבור בקריאה שנייה ב-12 ביוני, ואנו פונים לחברי הרשות השופטת ולקבוצות השונות בחברה להמשיך להשתתף בדיון באופן רגוע, רציונלי ושלב. המארגנים מבטיחים הפגנת המונים נוספת ביום רביעי, כפי שאמרנו, באותו יום שבו הפרלמנט המקומי יעביר את החוק בקריאה נוספת. כמה מהם גם קוראים לשביתת מחאה של מגזרים שונים בתעשייה המקומית. אנחנו בכל אופן נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות המאוד מעניינות שם בהונג קונג.
מיכל רשף, תודה.
תודה.
ועכשיו אנחנו עוברים בשידור ישיר להונג קונג. שלום להוד פיזם.
שלום ערן.
תושב הונג קונג.
הונג קונג קצת צוננת.
צוננת, אבל נראה שלתושבים לפחות חם, חם מאוד.
אכן, זה הייתה הפגנת כוח מרשימה ביותר של כמיליון אנשים, שהחליט לצאת לרחובות ולמחות על צעד שנקרא ביניהם כנגיסה בחופש הביטוי שלהם ובזכויות שלהם כאזרחים של הונג קונג, והם בהחלט לא רוצים באחיזה או בהידוק האחיזה של סין סביב הטריטוריה.
בוא נזכיר למאזינים שלנו, הונג קונג הייתה עד 1999 תחת שליטה בריטית.
97.
ואז היא עברה לידיים סיניות, אבל תחת ההבטחה שהחירויות בה יישמרו, נכון?
יש הסכם ש... הוא עדיין תקף של מדינה אחת, שתי מערכות, שהמשמעות של זה זה שתהיה פה התנהלות משפטית, במערכת המשפטית, במערכת הפיננסית, יישארו עצמאיות במידה, מה גם שהטריטוריה תנווט את עתידה כראות עיניה. כמובן ש-21 שנים לאחר ההנדאובר, 22 שנים כמעט אחרי ההנדאובר, בראשון ליולי יהיו 22 שנים, המגמה קצת משתמעת כאחרת. והסכם ההסגרה שהם מנסים כרגע להעביר בקריאה שנייה ביום ד' מסתמן כצעד שבעצם מחרסם במערכת המשפט ההונג קונגית, שהיא לא שונה ממערכות משפט במדינות דמוקרטיות אחרות. מה גם שהשורשים שלה הם שורשים בריטים.
ופה אנחנו מדברים באמת על כרסום שהוא הולך ומתמשך כבר כמה שנים, לא רק בנושא הזה של ההסגרה, גם בתחומים נוספים, למשל באופן הבחירה של מנהיגי הונג קונג.
אני חושב שמה שמסתמן מהצד הנוכחי זה שבעצם המשמעות של המושל או המושלת הנוכחית, קרי לם בהונג קונג, הוא בעצם דמות ייצוגית לחלוטין, כאשר ההחלטות הגורליות נחרצות בבייג'ינג, לאו דווקא בהונג קונג. מה גם שאני חושב שהנקודת הרתיחה של אמש היא בעצם תולדה של פסקי דין ועוד כל מיני תהליכים שקורים ורוכשים בהונג קונג, שג'ושוע וונג וכמה מהשותפים שלו למחאה שהייתה מחאת המטריות שהייתה פה לפני כ-5 שנים, קיבלו גזרי דין שהם באופן דיספרופורציונלי לגודל הפשע שהם גרמו לו. אז גם זה בהחלט בא לידי ביטוי. מצד שני, אני שוחחתי עם כל מיני אנשים שמבינים דבר או שניים בפוליטיקה ההונקונגית, והם רואים בזה צעד גם שזה חלק מתהליך של סין, זה חלק מתהליך של מה שחרת על דגלו שי שיפינג לפני כ-7 שנים, כשהוא הגיע לקייס ההנהגה בבייג'ינג, זה למגר את הופעת השחיתות. וכתוצאה מהצעדים שהוא נקט, הרבה כסף לא הגון נדד להונג קונג, והאופן שהוא רואה להחזיר בחזרה את הכסף שהוא רואה כשייך לסין, זה דרך הפעלת המנגנון המשפטי והתהליך ההסגרה.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על מיליון אנשים ברחובות, זה בערך כמעט שישית או שביעית מהאוכלוסייה.
זה בערך שמינית מהעיר.
זה די מטורף.
בערך לישראל.
זה הפגנה מדהימה בהיקפה, וזה איתות די ברור לממשל בסין, שראה בשבוע שעבר גם את ההפגנות לציון יום השנה 30 לטבח בכיכר טיאננמן. נראה שהציבור ההונג קונגי לא מהסס לתקוע אצבע בעינה של עם הסין.
כן ולא, אני לא בטוח שזה מרשים אותם. אני חושב שהדבר, שני דברים, הם, אתה יודע, ההפגנה הזאת, או החוק הזה, מגלם בתוכו המון המון דברים סמויים שמישהו שלא באמת בקיא ברזי הפוליטיקה המקומית, או לא באמת יודע איך הסינים מתנהלים, לא ברור שהוא יקרא את הסיטואציה באופן נכון. יש פה, תראה, הם יזהרו מאוד, כי יש פה גם את הנושא של טיואן. הטיואנים לדידם חושבים, תראו מה שקורה להונג קונג, אנחנו לא רוצים שזה יקרה לנו, אז התכנות של מדינה אחת, שתי מערכות, היא לא על השולחן מבחינתנו. אנחנו רוצים עצמאות, אנחנו מדינה עצמאית, אתם תדאגו לעניינכם, אנחנו נדאג לענייננו. אז מבחינה הזאת הסינים התנהלו בצורה מאוד מאוד עדינה עם הונג קונג, על מנת להוצאת לטיואנים שזה אפשרי. מצד שני, הטיואנים יגידו, לא, מה שקורה להונג קונג לא לרוחנו, אנחנו לא רוצים לשתף פעולה. אז הדברים הם די מורכבים. מה באמת יקרה ביום רביעי? אני לא חושב שקרי לם הולכת להתקפל. אני גם לא חושב ש יהיה איזה שינוי מהותי. אולי יכניסו כמה שינויים לחוק, החוק עדיין יעבור.
טוב, ואנחנו מצפים לעוד הפגנה גדולה שצפויה בהמשך השבוע. הוד פיזם, תושב הונג קונג, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה לכם ויום טוב.
השעה הבינלאומית, אנחנו עם מבט לסוריה. המשטר הסורי תוקף ללא הרף את המאוזים החשובים של האופוזיציה בצפון מערב והמדינה. מאז סוף חודש אפריל, מניין ההרוגים רק עולה. שלום לכתב דסק הערבי סולימן מסוודה.
שלום איראן. אז אכן הקרבות בצפון מערב וסוריה, או ליותר דיוק בפרוור הצפוני של חמה והפרוור הדרומי של אידליב, בגובלת בטורקיה, עולים מדרגה. לפי ארגון המעקב הסורי לזכויות אדם, יותר מ-265 לוחמים מכוחות אסד והמורדים נהרגו בשלוש הימים האחרונים באותם אזורים. וצריך להגיד איראן שאלה המעוזים המשמעותיים ביותר שנותרו בידי המורדים, במיוחד אזור אידליב שגובל בטורקיה כאמור. אגב, כוחות אסד ובעלות בריתו מנהלים את המבצע להחזרת המעוזים האלה. אמנם הם לא הכריזו על המבצע הזה באופן רשמי, אבל הם מתקדמים איראן בגיבוי של חיל האוויר הרוסי שתוקף תדירות יעדים מהאוויר. יעדים שבהם לא רק מורדים שילמו בחייהם, אלא גם אזרחים חפים מפשע. ובאמת איראן, התמונות שמגיעות משם מראות את עוצמת התקיפות. ילדים ומשפחות שלמות או נטמנו מתחת להריסות או חולצו, הם פצעים קשים. בוא נשמע אחד מלוחמי כוחות האופוזיציה שמספר על הקרבות שמתנהלים בפרבר הצפוני של חמה. הנה.
قامت قوات جسر الحر بدخول الى مناطق استراتيجيه في عقر دار النظام وهي تعتبر مناطق اساسيه واستراتيجيه
خطط الطبعات سوريا الخفشي يطلقوا ليكنس لمكومات استراتيجيين ششيخين للمشتار شبههم لمصايم مخطني تخمشت كما خن اطلقنا لاشتلت على كويش استراتيجي للمشتار כך מספר אחד הלוחמים של האופוזיציה. אז איראן, אנחנו עדים כאן לעוד עימות קשה חזותי שמתנהל פנים אל פנים בין כוחות אסד והרוסים מצד אחד, וכוחות האופוזיציה ושלוחת אל-קאידה ג'בהת א-נוסרה מצד שני. העימות הולך ומחריף כבר מיום חמישי, לאחר שכוחות האופוזיציה התחילו לתקוף יעדים של משטר אסד באותם אזורים בצפון מערב סוריה כאמור.
סולימאן מסוודה, כתב הדסק הערבי, תודה רבה.
תודה, איראן.
השעה הבינלאומית, שלום לכתבנו בפולין ניסן צור.
שלום ערן.
זה יקרה הערב, המשחק בין ישראל לפולין, ואפשר להניח שהמתח שם בשיאו.
כן, המתח בשיאו גם בשתי המחנות, שני המחנות גם של הפולנים, גם בישראל. אתמול הנבחרת הישראלית ביקרה באנדרטה לזכר גיבורי מרד גטו ורשה, ומתכוננים למשחק, והמתח הוא גם סביב האווירה שתהיה באצטדיון הערב, האצטדיון הלאומי בוורשה, בעקבות המתיחות בין שתי המדינות, המתיחות הפוליטית בחודשים האחרונים. יש חשש מאוד מאוד כבד בהתאחדות הכדורגל הפולנית מפני גילויים של גזענות, אנטישמיות ביציעים, וצריך להזכיר שרק ביום שישי האחרון נעצרו מעל ל-200 מועדי כדורגל פולנים שהתארחו במקדוניה והחלו להתקוטט בינם לבין עצמם. אז אם הם רבים אחד עם השני, אז בוודאי שהאהבה לישראל במרכאות עלולה להביא אותם היום גם לגילויי גזענות ואנטישמיות, וזה משהו שמאוד מאוד חוששים ממנו בהתאחדות הכדורגל הפולנית, ולכן יוצבו היום באצטדיון גם הרבה מאוד שוטרים סמויים בקרב האוהדים על מנת לנסות ולמנוע תקריות כאלו. אבל כן, שתי הנבחרות, המשחק הזה זוכה בכלל לכיסוי מאוד מאוד גדול בתקשורת הפולנית. מדובר פה בקרב על רשות הבית, מאחר וישראל היא במקום השני אחרי פולין, ולכן רואים במשחק הזה חשיבות.
מדברים על המורכבות הפוליטית או שרק על הספורט?
לא, לא, מדברים הרבה מאוד על הנושא הפוליטי. היו פה רעיונות עם בכירים בהתאחדות הכדורגל הפולנית שדיברו על המתיחות בין שתי המדינות, שאמרו שהם אפילו מאוד חוששים ממה שיקרה דווקא במשחק בישראל, כי לפעמים יש להם שליטה על כמויות הכרטיסים שאותם מועדים המכונים אולטרס, אותם מועדים שרופים, כמות הכרטיסים שהם קונים כאן בפולין, לכל אוהד מותר לרכוש רק עד 4 כרטיסים צמודים, ולכן בדרך הזו הם יכולים להפריד אותם, לא לאפשר להם לרכוש כרטיסים לשבת ביחד. אבל החשש שלהם הוא דווקא ממה שיקרה דווקא בישראל, כי הרבה מאוד אוהדי כדורגל פולנים נוהגים ללוות את הנבחרת הלאומית שלהם, וכמובן שבישראל אין להם שליטה על אותם אוהדים שרופים. אבל החשש הגדול, כן, הוא שהרבה מאוד אוהדים יניפו היום, יצליחו להגניב לאצטדיון שלטים עם כרזות אנטישמיות, ולכן נערכים לזה במשטרה הפולנית.
נקווה שיעבור בשלום ויעבור בעיקר ספורטיבי. בוא נעבור מכאן למדינה אחרת באזורכם. טלטלה פוליטית במולדובה, בית המשפט לחוקה הורה לנשיא לפזר את הפרלמנט ולהכריז על בחירות חדשות. זה רק הולך ומסתבך, ורוסיה גם היא כמובן מעורבת מאוד במה שקורה במולדובה.
כן, מה שקורה במולדובה בימים האחרונים מתאים אולי לסדרת אופרה צבון פוליטית טובה. הדרמה החלה למעשה ביום שישי האחרון, כאשר בית המשפט לחוקה במולדובה פסק כי הנשיא המכהן עד אז, איגור דודון, חייב לפזר את הפרלמנט ולהכריז על בחירות חדשות. הפסיקה הזו באה לאחר שבבחירות הקודמות שנערכו בחודש פברואר, אף מפלגה לא הצליחה לזכות ברוב משמעותי, מה שגרם לכאוס פוליטי במולדובה וחוסר יכולת להקים ממשלה. אלא שרק 24 שעות לאחר הפסיקה של בית המשפט לחוקה, חל טוויסט בעלילה, כאשר הפרלמנט המולדבי אישר ממשלה חדשה, שהוקמה משילוב של מפלגות בעלות מצע גם פרו-רוסי וגם פרו-אירופי. אחת מהן היא אגב המפלגה של אותו נשיא מכהן שכיהן עד אז, אותו איגור דודון. הממשלה הזו הדיחה למעשה את הממשלה הקודמת שבראשה עמד, עמדה המפלגה הדמוקרטית של אוליגרך בשם ולדימיר פלוטיניוט. בהודעה שמסרו המפלגות, הממשלה החדשה, הם אמרו כי מולדובה הייתה שבויה עד היום בידיהם של אוליגרכים וטבעה בשחיתות. אלא שגם כאן לא הסתיימה עדיין הדרמה הפוליטית. לאחר ההכרזה על הקמת הממשלה החדשה, התכנס ביום ראשון בבוקר, שוב בית המשפט לחוקה, וקבע כי אותו נשיא איגור דודון יודח מתפקידו לאחר שלא מילא את פסק הדין מיום שישי, ולא פיזר את הפרלמנט ולא קבע בחירות חדשות, אלא אפשר לפרלמנט למעשה להצביע בעד הממשלה החדשה. אנחנו יכולים גם לשמוע את מאיה סנדו, שרת החינוך לשעבר, ויועצת לבנק העולמי, שהתייחסה לממשלה החדשה שקמה למעשה אתמול, וכנראה כבר תתפזר בימים הקרובים.
Stimați deputați, dragi cetățeni, dictatorul a căzut.
מה שמאיה סנדו אומרת, נוכחים יקרים, חברי פרלמנט ואזרחים יקרים, הדיקטטור נפל. החל מהיום משטר האוליגרכים הוא באופוזיציה. היום השגנו ניצחון על הפחד, על המאפיה, על חוסר הצדק. למרות כל השוני, חברי הפרלמנט מאוחדים היום לשים קץ למשטר המסוכן, על מנת למלא את משאלות העם שהגיע להצביע ב-24 בפברואר.
אבל בפועל כרגע המצב הוא שהממשלה נפלה וגם הנשיא נפל, בעצם כל זרוע שלטונית מבטלת את תפקודה של הזרוע השלטונית השנייה, ולכן הולכים לבחירות. מה הסיכוי שבחירות כאלה שמתרחשות זמן כל כך קצר אחרי הבחירות הקודמות, זה נשמע לי מישהו מוכר, אז כן, שהתוצאה תהיה שונה?
אז קודם כל, מי שנכנס, אז לא נותר וקום בתפקיד של הנשיא, אלא בית המשפט לחוקה מינה את ראש הממשלה המכהן, פאבל פיליפ, לנשיא, לנשיא החדש, ואותו פאבל פיליפ הודיע מיד עם כניסתו לתפקיד על פיזור הפרלמנט, כפי שדרש בית המשפט לחוקה, וקיום בחירות בשישי בספטמבר. אז כמו שהזכרת, לא רק בישראל, יהיו שוב בחירות בספטמבר, גם במולדובה, הרבה מאוד קווי דמיון. ובאמת כרגע הכאוס הפוליטי ממשיך, כי אתמול מיד אחרי ההכרזה על פיזור הפרלמנט והבחירות החדשות יצאו עשרות אלפים מתושבי מולדובה לרחובות הבירה קישינב והפגינו דווקא בעד מפלגת השלטון הקודמת, המפלגה הדמוקרטית של אותו אוליגרך פלוטיניוט, שאמר עצמו, הוא עצמו היה בהפגנה ואמר שאנחנו נלך לבחירות בשישי בספטמבר ונזכה שוב באמון הציבור. הנשיא דודון לא היה ראוי לתפקיד הנשיא.
ואם הסתבכתם, אז תארו לעצמכם מה קורה למאזינים הזרים שמנסים להבין מה קרה כאן בפוליטיקה הישראלית. בשבועיים האחרונות אפשר להניח שזה די דומה. ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה רבה.
תודה לך, אירן.
אנחנו לקזחסטן, הרפובליקה הסובייטית לשעבר, מי שציפה וקיווה שיהיה סבב בחירות שני, כמו באוקראינה למשל, ספג אתמול אכזבה קשה, ממלא מקום הנשיא קסים ג'ומרת טוקייב, היורש הרשמי של אבי האומן הוא סולטן נזרבייב, שפרש מתפקיד הנשיא במרס, קיבל מעל 70% מהקולות כיאה בדמוקרטיה עממית, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
אמרתי את זה גם במסע הבחירות שלי ואומר שוב, המדיניות לא תשתנה, אמשיך את הקו של הנשיא הקודם, מר נור סולטן נזרבייב. כך הודיע קסים ג'ומר טוקייב, דיפלומט בן 66, הנשיא הנבחר של קזחסטן. בבחירות האלה היו 7 מועמדים, רובם לא ממש ידועים בציבור הרחב. יריבו הנודע ביותר של טוקייב, אמיר ג'אן קסאנב, קיבל מעל 15% של הקולות, התוצאה המרשימה ביותר שאיש האופוזיציה זכה בה אי פעם בקזחסטן. שיעור ההצבעה עלה על 77% לפי ועדת הבחירות המרכזית. הפרשנים הבלתי תלויים סבורים שבחירתו של טוקאייב הייתה מבוימת היטב ואינה אלא שלב מעבר לפני שיחזרו מושכות השלטון לחק משפחת נזרבייב אל ביתו הבחורה דריגה. מיד לאחר פרישתו של אביה מכס הנשיאות, היא מונתה ליושבת ראש הפרלמנט, לאיש אין ספק שבבחירות הבאות או אפילו קודם, דריגה היא שתיבחר לנשיאות, כי לנזרבייב, כמו לרבים משליטי המרחב הפוסט-סובייטי, אין בנים. שאיפת העם לשינוי יצא לאור מיד לאחר פרישתו של נזרבייב, מה שגרם להקשחת ידו של המשטר כלפי כל גילויי התנגדות פוליטית. בבחירות אתמול השסע היה גלוי לעיני כל.
Мы в любом случае умрём от насилия, поэтому нам мы вынуждены выйти.
Мы все устали, мы обнищали все.
אנחנו רוצים חופש, אי אפשר להגיד את האמת במדינה הזאת. כל מי שאומר אמת נרדף. אנחנו עניים, איבדנו הכל בגלל הממשלה הזאת, לא נותר כלום. אנחנו רוצים מדינת חוק שמבטיחה לנו את כל הזכויות האזרחיות. כך דיברו אתמול רבים בהפגנות שהיו באסטנה הבירה ובבירה לשעבר אלמאטי. הם קראו לכוחות המשטרה לחבור עליהם במחאת המשקטה. בסופו של דבר זרמו מאות שוטרים לכיכרות הראשיות שבהן התאספו המפגינים ועצרו מאות, בהם נשים ומבוגרים. התמונות סובבו בן רגע את העולם והראו שוב שמאחורי החזית הנוצצת והמדהימה מסתתרת מציאות בעייתית והיעדר חופש אזרחי.
שלום לדוקטור אבינו עמידן.
שלום לך.
קתדרת חייקינג לגאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. מי שמכיר היטב את האזורים האלה של מרכז אסיה, של הקווקז, ואנחנו מדברים פה בעצם על שתי זירות, אחת אולי עוד מערבה יותר מזה, במולדובה, ומצד שני אנחנו רואים כאן את הזירה הזאת בקזחסטן, שתי רפובליקות סובייטיות לשעבר, שנמצאות, כל אחת כמובן עם המאפיינים השונים שלה, שנמצאות במשבר.
כן. זה נכון, ונכון עשית שעשית חיבור בין קזחסטן למולדובה, ויחד עם זאת יש הרבה מאוד מהשונה והמפריד ביניהן. אני מניח שנתמקד לרגע בקזחסטן, אם תרצה אפשר להוסיף משהו בעניין אחר. לגבי קזחסטן, קודם כל צריך להבין, במבט קל מאוד על המפה המבהיר הזאת, שזו מדינה מרכזית וחשובה מאוד לגבי האזור כולו, כלומר מרכז אסיה.
אנחנו מדברים על המדינה התשיעית בגודלה בעולם, שגובלת גם ברוסיה וגם בסין, כן. ויש לה בהחלט השפעה אזורית.
כן, מאוד משמעותי. אגב, כשאתה אומר גובלת, צריך לצאת מעולם המושגים שלנו, זאת אומרת, הגבול שלה עם רוסיה זה משהו כמו 6,000 קילומטר, ועם סין וואו. זה משהו לקראת 1,700 קילומטר. כך שזה משהו קצת שונה. ועוד דבר שמאפיין אותה, וזה אולי חשוב גם להכיר אותו, זה עובדה שזו מדינה שהיא דלת אוכלוסייה. זאת אומרת, שם 18 מיליון נפש, וזה כלום על שטח שהוא 2.7 מיליון קילומטר מרובע. על כל פנים, מעבר לזה, זו גם מדינה שהיא עשירה מאוד במשאבי אנרגיה. עכשיו, יש פה דווח ונאמר לפניי, הדיווח על ההפגנות, צריך לראות את זה בפרופורציה. זאת אומרת, במדינה מהסוג הזה, ההפגנות הן עדיין ללא, אין להן אפקט ממשי שמשפיע על התהליך. כך זה נראה כרגע, אני אומר את זה בזהירות. היו גם הפגנות לפני שנתיים במערב המדינה, והעניין הזה חלף כמו שהוא היה. מה שחשוב מאוד לציין זה העובדה שיש עניין רב ביציבות בתהליך החלפת השלטון והעברת המקל בין שליט ששלט למעלה מ-20 שנה, אפילו יותר, לדור הבא. תהליך שהוא יכול ליצור אי יציבות וכאוס, ויש בעלי עניין רב שהתהליך הזה יעבור באופן חלק, ואני מתכוון בעיקר כמובן לרוסיה וסין. רוסיה וכל אי יציבות באזור של מרכז אסיה הוא מנוגד באופן מאוד משמעותי לאינטרס הבסיסי, הן של רוסיה והן של סין, ובמובן הזה שתיהן בעצם משתפות פעולה, כפי שזה נראה, להעברת המושכות במדינות הללו, באופן שזה יעבור בתהליך חלק, וכך צריך להבין גם את התהליך שמתרחש כעת בקזחסטן. נזרבייב, אני ממשיך ברצף, אבל אם תרצה להפסיק אותי.
כן, כמובן.
על כל פנים, מה שצריך לראות זה העובדה שנזרבייב בעצם ממנה, לא ממנה בתהליך של בחירות, אבל כמקובל במקומות הללו זה בעצם מינוי.
מעציל את סמכויותיו במידה רבה.
מעציל את סמכויותיו לטוקאייב, אבל נזרבייב לא מתנתק ונעדר לגמרי מהזירה גם בהמשך. הוא ממשיך להיות ראש המועצה לביטחון לאומי וגם ראש מפלגת השלטון, והוא בהחלט ינהל את הדברים, הוא ישגיח שהדברים יתנהלו באופן הנכון והרצוי לתפיסתו.
אז דיברנו באמת על ההבדלים בין שתי המדינות האלה, בין קזחסטן למולדובה, אחת מדינה עשירה מאוד, השנייה ענייה מאוד, ובשתיהן יש לא מעט אזרחים שאינם מרוצים מהסטטוס קוו, שבעצם נקבע לפני 30 שנה עם התפרקותה של ברית המועצות, ורוצים אולי משהו אחר. עד כמה באמת יש סיכוי שזה יקרה?
אם אני אולי אתייחס קודם לקזחסטן. בקזחסטן, הערכה שלי, שהיא כמובן בזהירות, הסיכוי הוא קלוש. זאת אומרת, הפגנות כמו שראינו עם 500 עצורים, לפחות לפי התיווכים, זה הדבק על הדבק, זה לא משהו משמעותי, זה לא בסיסי, וזה לא התחלה של מה שאנחנו ראינו בעבר של מהפכות צבעוניות. הסיכוי שתהיה מעורבות חיצונית, למשל המערב, ארצות הברית ואירופה, כפי שהייתה במהפכות הצבעוניות בעבר בגיאורגיה ובאוקראינה, היא איננה כאן. אין סיכוי שהיא תהיה. סין ורוסיה ידאגו לתהליך חלק, ללא תקלות. אגב, מאוד דומה לאופן שבו הדברים נעשו באוזבקיסטן. שברה תהליך של חילופי דורות בשליטים רק לפני שנה או משהו כזה. כך שבעניין הזה אני לא ניתן לומר שאין, התהליך התבצע, התבצע בצורה כזו או אחרת, ולא נראה באמת שינויים או הפגנות או אירועים שיובילו לחוסר יציבות, הנבואה ניתנה, אני לא יודע למי, אבל אני מוכן להסתכן בערכה בכיוון הזה.
טוב, מולדובה זה סיפור קצת אחר, פה אנחנו מדברים על מדינה ממש שגובלת באיחוד האירופי, מצד שני עם כוחות רוסיים שנמצאים בתוכה, במובלעת שבין מולדובה לאוקראינה, סיפור אחר של מעורבות רוסית מאוד מאוד עמוקה.
כן, אני חושב שתיארת את המציאות בדיוק כפי שהיא, וזו סיבה נוספת, אולי סיבה אחרת, אבל דומה, לכך שהרוסים, רוסיה לא תאפשר מצב ככל שהדבר יהיה באפשרותה, היא תימנע כל מצב של שינוי האוריינטציה של מולדובה בכיוונים שהם לא נוחים לה, כיוונים של האיחוד האירופאי, אולי בבוא היום נאטו וכך הלאה. לרוסיה, א', יש אינטרס חשוב מאוד שהמציאות במולדובה לא תשתנה מבחינתה, זה במידה מסוימת מזכיר קצת את המדיניות שלה באוקראינה, ולרוסיה יש מנופי השפעה ולחץ לא קטנים על מולדובה. צריך לזכור, מולדובה זו מדינה שאין לה מוצא לים, היא במובן הזה היא נחותה, ולרוסים יש מנופי השפעה די משמעותיים, כך שבאופן אחר, בנסיבות אחרות, אבל מבחינת העניין הרוסי, יש גם פה לצפות שלא נראה שהיא תפנית דרמטית במציאות במולדובה, מה גם, אם אולי עוד משפט אחד,
כן,
שלי,
בסיום, כן.
מה גם שאנחנו לא רואים היום את הנחישות של המשטר, את הבית הלבן של היום, זה לא הבית הלבן, לא של קלינטון ולא של אובמה. זאת אומרת, הנחישות שלהם, של הבית הלבן היום, להביא לשינויים במה שהיה בעבר הגוש הסובייטי, היא היום הרבה יותר נמוכה, ויש להם דברים משותפים אחרים.
טוב, אז שינוי, אם יתרחש שם, יצטרך לבוא מהעם, וככל הנראה רק מהעם, ואולי בסיוע של מערב אירופה בקושי, דוקטור אבינועם עידן מקתדרת חייקינג לגאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, תודה.
כל טוב.
אנחנו מכאן לבריטניה, שם החלה הגשת רשימת המועמדים למי שצפוי ורוצה לעמוד בראש המפלגה השמרנית. שלום לעידו סואן, איש תקשורת שחי בבריטניה.
שלום ערן, צהריים טובים, מה שלומך?
צהריים טובים, לא רע. אז יש לנו את בוריס ג'ונסון, שנתפס בין הרבים כמועמד המוביל, וכל אחד כן, מהמועמדים בהחלט. האחרים מנסה בעצם לשכנע שהוא יפגין יד קשה כלפי האירופים.
זה נכון, האמת, כן. בוריס ג'ונסון באמת נחשב מאוד מאוד אהוד בקרב חברי המפלגה השמרנית שבסופו של דבר יכריעו מי יהיה המועמד. צריך לזכור אבל שמדובר ב-160 אלף אנשים, רובם ככולם גברים לבנים, רובם גם מעל גיל 55, give or take, וכרגע כל המועמדים, שכרגע זה 11 במספר, עושים כל שביכולתם באמת לרצות את האלקטורט הזה. בין אם הם מפריחים הצהרות שהם באמת מאמינים בהם או לא, המטרה הראשונית כרגע היא לצבור כמה שיותר אהדה בקרב תומכים מטעם חברי המפלגה, עד אשר תגיע ההתמודדות של הסופית של שניים, אחד מול אחד, ראש בראש. באמת רובם ככולם, כמו שאמרת ערן, מפגינים יד קשה מול אירופה ומבטיחים ברקסיט, בין אם קשה או בין אם מתוך עסקה, עד ה-31 באוקטובר.
טוב, אז כולנו נחכה, נמתין ונמשיך לעקוב. עידו סואן, בבריטניה, בלונדון, תודה רבה על הדברים.
על עוד דבר ערן, יום טוב.
השעה הבינלאומית, האם איטליה סוללת את דרכה ליציאה מן האיחוד האירופי? הממשלה אומנם מחישה, אבל כלכלנים בכירים סבורים שתשלום חובותיה של איטליה, באמצעות איגרות חוב של המדינה, תוביל אותה לדרך ללא מוצא, ואולי אפילו לפרישה מן האיחוד. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
החוב הציבורי של איטליה מגיע ל-2,300,000,000 דולר. לפי חישוב קצר, על כל איטלקי שנולד, רובץ חוב של 38,000 אירו. אבל הממשלה הפופוליסטית בראשות הלגה וחמשת הכוכבים מחפשת שיטה יצירתית כדי לצמק את החוב. לשלם את החוב באמצעות איגרות חוב קטנות של המדינה. זו ההמצאה החדשה.
Sono decine di miliardi di euro di soldi che già sono debito dello Stato. E quindi in che forma restituirli?
אנו במצוקה, המדינה צריכה לשלם עשרות מיליארדים ושוקלים דרכים חדשות כדי לחסל את החוב. אומר מתאו סלוויני, מנהיג הלגה וסגן ראש הממשלה. יתרום תשלום חובות באמצעות אגרות חוב גרם לטוב עבור באיטליה ולחשש באירופה. נשיא הבנק האירופי מריו דרגי אמר כי אגרות החוב יהפכו למטבע חדש וזה לא חוקי. הן רק יגדילו את החוב של איטליה. כלכלנים אחרים ובהם גם שר האוצר מתנגדים לפתרון הממשלה וטוענים כי מדובר במטבע אלטרנטיבי שיוביל את איטליה אל מחוץ לאיחוד האירופי, מעין איטל ברקסיט. השווקים הפיננסיים מצפים להחלטה האיטלקית ורומזים כי הם עומדים למוטט את כלכלת איטליה. האיחוד האירופי מכין כנסות על ההתנהלות הכושלת של כלכלת איטליה. הציבור מודאג ומצפה לראות לאן הממשלה חסרת הניסיון תוביל אותה. כאן יוסי בר, רומא.
נשיא גבון אלי בונגו הודיע כי ביקש מראש הממשלה להרכיב ממשלה חדשה שתלחם בתופעת השחיתות. הנשיא מתח ביקורת על המערכת הפוליטית שלדבריו הזניחה במשך שנים את המדינה, ובעיקר את מערכות הבריאות והחינוך, בעודה מעשירה את עצמה. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
לפני יומיים שידרה הטלוויזיה בגבון נאום של הנשיא אשר הוקלט מראש. 8 דקות בלבד של נאום. אבל ב8 הדקות האלה חולל הנשיא אלי בונגו מהפכה של ממש. בפעם הראשונה מזה שנים נפרסה בפני האזרחים האמת הערומה, האמת על מה שמתרחש במדינתם.
בגבון, הפוליטיקאים songent d'abord à leurs intérêts égoïstes, à leur carrière.
בגבון הפוליטיקאים חושבים קודם כל על האינטרסים שלהם, על הקריירה שלהם ועל ההתעשרות שלהם לפני שהם דואגים לטובת האזרחים. צריך לעשות בדק בית וניקיון כללי בקרב המערכת הפוליטית שלנו. המילה מוסר חייבת להדהד שם בכל רם, כך הצהיר הנשיא. יותר מכך, אלי בונגו הודיע על פיתוריה של הממשלה הקיימת ועל הקמתה בקרוב של ממשלה חדשה.
Ceux qui se mettent en travers sur cette voie sont prévenus. Ils seront séchés.
Ils seront בדרכה של הדרך הזאת, המוסרית, יוסר מתפקידו, יוזז הצידה. ביקשתי גם כן מראש הממשלה להקים ממשלה חדשה שתהיה צרה יותר, ושתורכב מנשים ומגברים שיעדיפו עדיפות לטובת הכלל, ושיוכיחו כי הם מסוגלים לשמש דוגמה לציבור ולפעול בדרך נקייה ומוסרית. הנאום של אלי בונגו היה דרמטי במיוחד, לאור העובדה שכבר חודשים לא שמעו האזרחים את קולו של מנהיגם. בסוף חודש מרץ חזר הנשיא אלי בונגו משהות ממושכת בחול. הוא טופל מחוץ למדינה לאחר שסבל משבץ מוחי. אבל גם אז בחודש מרץ, כשחזר לגבון, הנשיא לא פצע את פיו. בעצם הנאום האחרון שלו נערך בחודש ינואר, נאום תחילת השנה החדשה. אז הודה הנשיא כי מצבו הרפואי איננו שפיר. זה נכון שעברתי תקופה קשה. זה קורה לפעמים בחיים, כך אמר אז הנשיא אלי בונגו. מדוע החליט הנשיא לשבור שתיקה דווקא עכשיו? לפני שבועיים התפוצצה בתקשורת פרשת שחיתות חמורה. שר הייעור של גבון השתתף כנראה במסחר לא חוקי של עצים נדירים שאותה מייצאת המדינה. הנשיא בונגו הבין כנראה כי הציבור לא יעבור על הפרשה הזאת בשקט. אבל גם מעבר למשפחת בונגו, הפוליטיקה והאושר בגבון הולכים יד ביד כבר הרבה מאוד שנים. אין זה סוד שמשפחות עשירות מועטות הן אלה ששולטות שם בפוליטיקה ובכלכלה על חשבון האזרח הפשוט. האופוזיציה בגבון פירחה אתמול על הנאום הנשיאותי. עם זאת, אזרחי גבון הקטנה מחכים עכשיו לראות לאן בדיוק יובילו הדברים האלה. הם מחכים לראות האם אפשר בכלל להקים בגבון ממשלה של אנשים הגונים. כאן רינה בסיסט.
וזה כבר שיר Wait For Me מתוך המחזמר הדסטאר, שהוא הזוכה הגדול בטקס פרסי הטוני ה-73 שהתקיים הלילה בניו יורק. הוא זכה בשמונה פרסים מתוך 14, בהם פרס המחזמר הטוב ביותר. המחזמר שכתבה אנאיס מיצ'ל עלה במרס האחרון בברודווי. הוא מבוסס על אופרה משנת 2010 באותו שם, והוא מחבר בין סיפורים מהמיתולוגיה היוונית עם מוסיקה שמושפעת מפולק ומג'אז. A feather on the air, lily white and poppy red. I trembled when he laid me out. You won't feel a thing, he said, when you go down. Nothing gonna wake you now. Dreams are sweet. וזה השיר Flowers כמובן. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים יואב כהן ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז אפשר לעשות מינוי לפודקאסט שלנו, להסקט שלנו, בדף ההסקטים של כאן. חפשו אותנו שם תחת השם כאן עולמי, באתר או בכל אפליקציית יישומון פודקאסטים מסקטים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש, בדחיפה ובלי פרסומות ישירות לנייד. להתראות.
כאן עוד להתחבר בכל זמן שתרצו.